שאני לא אשכח. טוב, התחלנו בפעם הקודמת את הפרק שעוסק בסוגיות הזמן ביום כיפור. אמרתי שיש ארבעה היבטים שאני רוצה לגעת בהם. אחד מהם זה היחס בין החיוב ביום לחיוב בלילה, והמינה של הגמרא לחלק בין היום והלילה. זה טיפלתי בפעם הקודמת. בסוף התחלתי עם תוספת יום כיפור, וזה אני אמשיך עכשיו. אחר כך אנחנו נדבר על אכילה בתשיעי, ובסוף אני אדבר איזה הערה פילוסופית על משמעותו של הזמן ביום כיפור. אני מקווה שאני אגמור את זה היום, את החלק הזה. אז כך, לגבי התוספת, אז ראינו שיש שתי אפשרויות להבין הדין התוספת. אפשר היה להבין שזה פשוט להמשיך את יום כיפור קצת קדימה וקצת אחורה, אם כי זה מתמעט מקראת וכנראה גם מלאו, ויש אפשרות להבין שזה חיוב חדש, יום כיפור זה יום כיפור עצמו, והחיובים בתוספת זה חיוב חדש. ראינו לזה השלכות, למשל לגבי האם אפשר, אם אנחנו מדברים על שבת למשל, האם אפשר לעשות קידוש והאם צריך לעשות קידוש בתוספת. לגבי חיוב נשים, ראינו שאם זה המשך של יום כיפור, אז כל מי שחייב ביום כיפור בפשטות חייב גם כאן, אז למרות שיש רק עשה בתוספת, וזה עשה שהזמן גרמו, עדיין נשים תהיינה חייבות. אם זה עשה מחודש ואין לאו, אז היה מקום להגיד שאנשים תהיינה פטורות, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אמרתי שיכול להיות שזה יהיה תלוי במחלוקת התנאים בסוגיה אצלנו בדף פ"א, כי הגמרא מביאה את התנא של עצם בדף פ"א עמוד א', הגמרא אומרת שם שהתנא של עצם ממעט את התוספת מכרת, ולכן, ואחרי זה גם מילאו, ולכן ברור שיש איסור, כי אחרת את מה אנחנו צריכים למעט מהכרת. ולכן התנא של עצם לא מקבל את הלימוד של מערב עד ערב שמה, שממנו לומדים את דין התוספת, כך אומרת הגמרא. והתנא שחולק על התנא של עצם, הוא לומד מהפסוק של ערב עד ערב את דין התוספת. ואז אמרתי שבעצם יוצא, שלפי התנא של עצם, האיסורים של התוספת, זה בסך הכל המשך של יום כיפור, כל מה שלא יתמעט, נגיד זה יתמעט מקראת, אבל עדיין נשאר העשה, ואולי גם לאו, התנא של עצם כתוב שהלאו גם הוא מתמעט, אבל נראה בהמשך שיש אפשרות אולי להגיד שגם שהלאו קיים. בכל אופן, אבל זה אותו עשה, ואם יש לאו, אז זה גם אותו לאו שיש ביום כיפור, רק הוא ממשיך קצת קדימה וקצת אחורה. לעומת זאת, בערב עד ערב תשבטו שבתכם, יש מקום להגיד שזה עשה חדש. יום כיפור נשאר בפני עצמו, ואתה צריך מקור לאסור את התוספת. כמובן, זה לא הכרחי, אפשר להגיד שמערב עד ערב תשבטו שבתכם, הכוונה תוסיפו על יום כיפור קצת לפני וקצת אחרי. אז גם לפי התפיסה הזאת, זה יהיה תוספת. אבל אם מישהו מבין שזה חיוב חדש, הוא כנראה לא לומד כמו התנא של עצם. ההפוך לא נכון. יכול להיות שמי שלא לומד כמו התנא של עצם, עדיין ילמד שהחיוב הוא לא חיוב חדש. כן, אז זה דיברנו בפעם הקודמת. עכשיו, יש עוד שאלה שנראית דומה לשאלה הזאת, אבל היא לא בדיוק אותו דבר. וזה השאלה, מה מהותו של החיוב הזה בתוספת? האם הזמן של התוספת הוא בעצמו זמן מועד, זמן מקודש, וממילא חלים בו גם האיסורים, או העשה, או עליו, או כל מה שחל בו, או שמדובר פה רק על האיסורים, ולא על המועד עצמו. זאת אומרת, אנחנו לא מגדירים את זמן התוספת כזמן מקודש, אלא הדברים שאסור לעשות ביום, צריך להתחיל לא לעשות אותם קודם, ולסיים אותם קצת אחר כך. אבל קדושת היום עצמה, היא נשארת בתחומי יום כיפור בלבד, לא בתוספת. זה נראה מאוד דומה לשאלה הקודמת, אבל במחשבה נוספת אתם תראו שזה לא אותו דבר. כי בשאלה הקודמת אני שאלתי, האם החיובים של התוספת הם חיובים מחודשים, או שהם המשכים של חיובי יום כיפור? עכשיו, אם קדושתו של יום כיפור ממשיכה לתוספת, אז בפשטות נראה שגם האיסורים שנגזרים מקדושתו של היום ימשיכו לתוספת, נכון? ואז זה בעצם כמו התפיסה של התנא של עצם עצם. זה, לכן לכאורה יש קשר בין שתי השאלות. אבל אפשר היה להגיד שמה שממשיך לתוספת הוא רק האיסורים, חובת העינוי ואיסור המלאכה, ולא הקדושה של היום. נפקא מינה לקידוש. מה שאמרתי קודם, הבאתי נפקא מינה לגבי אם לעשות קידוש בתוספת. לפי הניסוח שאני אומר עכשיו, אז גם לפי התנא של עצם עצם אי אפשר לעשות קידוש בתוספת. אי אפשר וגם לא צריך. כי התוספת היא לא יום מקודש, אלא רק צריך את איסורי המלאכה ואת איסורי העינוי להתחיל קצת קודם. אבל עדיין אנחנו לא ביום מקודש שצריך לקדש אותו, לעשות שם קידוש. לכן, השאלות הן שאלות שונות, אוקיי? ושאלת הנפקמינה של הקידוש היא לכאורה תלויה בשאלה שהעליתי היום, לא בשאלה של השיעור הקודם. שאלה, האם אנחנו ממשיכים את התוספת את קדושתו של היום, או שאנחנו רק ממשיכים את האיסורים? ואת האיסורים כמובן נגזרים מקדושתו של היום, או שאנחנו רק ממשיכים את האיסורים ולא את קדושתו של היום, ואז לא שייך לעשות קידוש. גם הצד השני לא הכרחי. זאת אומרת, גם אם אני אומר שזה עשה מחודש, זה לא המשכה של העשה שחל ביום כיפור, עדיין אפשר לומר מה העשה הזה אומר. האם העשה הזה אומר להוסיף עוד מועד, תוספת יום כיפור היא גם מועד, וממילא יש גם איסורים שחלים בו, או שלא, זה רק להוסיף איסורים. כאן נדמה לי שיותר סביר האפשרות השנייה. זאת אומרת, אם זה כבר משהו חדש, למה להניח שגם זה מועד? בפשטות, זה הכוונה, זה משהו חדש, צריך להוסיף את הנגות האיסור, לא את קדושתו של היום, אוקיי? אם זה משהו חדש. אם זה המשכה של יום כיפור, אז להפך, אפילו מתבקש אולי להגיד, זה פשוט יום כיפור, מתחיל קצת קודם ונגמר קצת אחר כך. ממילא גם האיסורים. אבל אם אני אומר שזה חיוב חדש, אז יותר סביר שזה רק איסור, רק האיסורים ולא עיצומו של יום. לכן, יש קשר מסוים בין שתי השאלות, למרות שאפשר להפריד אותם, קשר לא הכרחי, אבל יש זיקה, נדמה לי. זאת אומרת, יש סבירות לפחות לקשור בין שתי השאלות האלה. אוקיי, עכשיו, עריף, אצלנו בסוגיה, מביא את ההלכה ככה, אני אשתף את זה אולי, זה לשון עריף. תנו רבנן, ויניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש. יכול בתשעה תלמוד לומר בערב, ובערב יכול מי שתחשך תלמוד לומר בתשעה, כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום, שכן מוסיפים מחול על הקודש, אין לי לפניו אחריו מיניים, וכו', הוא ממשיך, יכול מוסיף לה בין מלפניה, בין מאחריה. אוקיי? כל זה ציטוט מאיפה? מפי א' עמוד ב', נכון? זה התנא שחולק על תנא העצם עצם, שואלים מה הוא לומד מבערב עד ערב תשבטו, מה הוא לומד מערב עד ערב? את התוספת. אבל עכשיו תראו איך הריף ממשיך. יכול, יהיה חייב קראת על התוספת, תלמוד לומר, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי. על עצמו של יום אנוש קראת, אבל אינו אנוש קראת על התוספת. יכול לא יהיו חייבים קראת על התוספת מלאכה, אבל יהיו חייבים קראת על תוספת עינוי, תלמוד לומר, כי כל הנפש שלא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה, על עצמו של יום חייבים קראת ואין חייבים על תוספת עינוי. זה שייך לפי א' עמוד א'. עכשיו גם הסדר מעניין, כי אם הוא סתם פשוט היה מביא את הגמרות לפי הסדר, אז הייתי מצפה שהחצי השני יובא קודם, כי הוא מופיע בעמוד א'. החצי הראשון דקו מופיע בעמוד ב'. הריף הפך את הסדר, ותפר את שתי הגמרות האלה אחת לשנייה, כאשר בפשטות הם מדברים לפי שני תנאים שונים, חולקים, לא רק שונים. זה נגד הגמרא מה שהריף כותב כאן. נכון? כי מה כתוב בגמרא? אני מזכיר לכם עוד פעם. מעלה את הגמרא, אני אשתף איתכם כדי שתראו את זה בעיניים. הנה, זה הגמרא. אז זה התנה של עצם בעצם. כן, ותנה מייטי למאחה, אתם רואים? זה הציטוט שהריף הביא בחלק השני של דבריו. עכשיו תראו את התנה שלנו, אני עובר לעמוד ב'. אז כתוב פה ככה, בישלמה רב פאפה, אתם רואים פה. בישלמה רב פאפה לא אמר כי רבך הבא יעקב וכו', אלא רבך הבא יעקב מאיתמה לא אמר כי רב פאפה, מבא אלה לחדתניה והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. בערב, מערב עד ערב, כן? אז במקרה שמוסיפים מחול על הקודש. ואז הגמרא שואלת, פה, עד פה, פה זה נגמר. אוקיי? עכשיו תראו מה הגמרא שואלת מיד אחרי זה. ותנה דעצם עצם, היי בתשעה לחודש, מה יעביד לי? מה השאלה? אז מסביר רש"י, גם על זה. התנה דעצם עצם, הרי ממעט את התוספת מקרת ומילב, נכון? אז רואים שיש בתוספת, שיש חיוב תוספת. אחרת מה יש למעט את זה מקרת ומילב? אז לפי התנה של עצם עצם, אין מה ללמוד מהפסוק מערב עד ערב. הוא יודע דין תוספת גם בלי הפסוק הזה. אז שואלת הגמרא, אז מה התנה של עצם עצם עושה עם הפסוק הזה? ויונה, מבא אלה לחדתניה רבחיה, ברב מדיפתי. שמה? שצריך לאכול בתשיעי. שמי שאוכל בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו איתנה תשיעי ועשירי. זאת אומרת שהתנה של עצם עצם, מהפסוק של בערב עד ערב לא לומד את התוספת בכלל. הוא לומד את החובה לאכול בתשיעי. נכון? דין התוספת לא קיים לפי התנה של עצם עצם מזה שהתורה צריכה למעט את התוספת מקראת. אז יוצא, שנגיד למשל, התנה שלנו, אולי אין לשיטתו בכלל חובה לאכול בתשיעי. כי החובה לאכול בתשיעי נלמדת מהפסוק שהוא לומד ממנו את דין התוספת. אז לשיטתו אולי אין חובה כזאת. אוקיי? אז יש פה מחלוקת בין שני התנאים האלה. למה איפה לומדים את דין התוספת, וממילא אולי מחלוקת גם האם יש חובה לאכול בתשיעי. עכשיו, הריף מביא את הלימוד של התנה הזה שלומד את התוספת מערב עד ערב, ואז מביא את המיעוט של התנה של עצם עצם, שהתוספת התמעטה מקראת. שזה תרתי דסתרי. הגמרא אומרת שיש מחלוקת בין שני התנאים האלה. הריף מבין את זה כהשלמה, או כלימודים שמשלימים אחד את השני. ובאמת אני אולי אזכיר לכם, שכשקראנו את הגמרא הזאת, אז הערתי, שהקושייה של הגמרא פה לא כל כך מובנת. כי התנה של עצם עצם ממעט את התוספת מעיקרת, אבל יכול להיות שיש שם לאו. ופה הגמרא לומדת מערב עד ערב שיש עשה בתוספת. מי אמר שזה מיותר לפי התנה של עצם עצם? אז אמרתי שלפי התנה של עצם עצם, בעצם ממשיכים את יום כיפור, ולכן ברור שכל מה שלא יתמעט בתוספת, ממשיך כמו יום כיפור, כולל העשה. רק מייתו את זה מקראת, ואחרי זה גם מעטים את זה מעליו. אז מה שנשאר זה העשה. ממילא, מהפסוק של מערב עד ערב, אין מה ללמוד את העשה של התוספת, כי יש כבר עשה בתוספת, נכון? זה האינדיקציה שלי הייתה, שהתנה של עצם עצם, תופס את התוספת כהמשכה של יום כיפור, ולא כחיוב חדש. אחרת הקושיה של הגמרא פה לא מתחילה. אבל הריף אומר לא ככה. הריף מחבר את שתי הדעות האלה, שמעבר לזה שכנראה הייתה לו איזו גרסה אחרת בגמרא, אני מניח, עליכם משנה מביא פה גרסה אחרת בגמרא, ואיכשהו נראה מדברי הריף שהייתה לו גרסה אחרת בגמרא. אבל לענייננו, מה שלא נגיד על הריף, בכל מקרה, מה שיוצא מדבריו עצמם, זה שבאמת לשיטתו, יש עשה על התוספת שנלמד מערב עד ערב, ויש מיעוט של התוספת מיקרת. שימו לב שעריף לא מביא את המיעוט של התוספת מהעזרה, מעליו. רק את המיעוט מיקרת. זאת אומרת, את הדרשה בעמוד א' הרי ממעטת את התוספת גם מיקרת וגם מלאו. אבל עריף כשהוא מביא את זה, מביא רק את המיעוט מיקרת, לא מביא את המיעוט מלאו. ועוד פעם, או שהוא מקצר פה, בעצם הכוונה לא מביא את כל העסק, אבל בעצם הוא מתכוון להביא את הכל כפשוטו, לא נראה כך, כי זאת אומרת לקצר, אתה משמיד פה פרט מאוד חשוב, הוא לא פרט שאני יודע אותו בלי שאתה כותב אותו. לא סביר שהוא סתם משמיד. אז אם באמת גם זה היה שונה אצלו בגרסה, אז יכול להיות באמת שכל הדיוק של התנה של עצם עצם, זה שיש על התוספת לאו, וזה יתמעט מקראת. ואת המיעוט מעליו לא גורסים, אין מיעוט מלאו, רק מהקראת. ומערב עד ערב תשבטו שבתכם, אנחנו לומדים את העשה, שיש עשה על התוספת, ואם כך, אז לא קשה, לפי התנה של עצם עצם, איך הוא לומד את זה ממערב עד ערב. כי התנה של עצם עצם יודע רק עליו שיש בתוספת. אבל את העשה של התוספת הוא באמת לומד מכאן, אז אין בעיה. אולי אפשר אפילו להגיד יותר מזה, שהמערב הדרך תשבטו שבתכם מלמד שיש תוספת. תוספת פירושו, הרחבה של יום כיפור, כולל עליו, העשה והקראת. ועכשיו בא התנא של עצם עצם, וממעט את זה מקראת. גם מלאו, בריף זה לא מופיע עליו, אבל מהקראת. זאת אומרת, זה שהוא ממעט מקראת, והגמרא אומרת שהוא כנראה מניח שיש איסור, כי אחרת מה יש למעט מהקראת? נכון, הוא מניח שיש איסור, בדיוק בגלל הפסוק הזה, מערב הדר. אז לא קשה בכלל. הגמרא מניחה שהוא מניח שיש איסור, בלי קשר לפסוק הזה. מעצם זה שהוא ממעט מקראת, אז כנראה שיש איסור. אבל יכול להיות שהוא נזקק למיעוט מהקראת, בגלל הפסוק הזה שאומר שיש איסור. אז יש פה כמובן כל מיני אפשרויות, והעריף לא מפרט יותר מדי, אז קשה לדעת למה בדיוק הוא מתכוון, ויש לזה אגב השלכה, כי לפי העריף יצא, התנא של עצם עצם יכול להיות שהוא ילמד את כל התוספת כדין מחודש, לא כהמשכה של יום כיפור, אין בכלל מחלוקת. זה דין מחודש, לומדים אותו מערב עד ערב, לומדים שיש דין מחודש של תוספת, והמיעוט אומר של הדין המחודש של התוספת אין כרת, יש רק עשה, אולי גם לאו, אבל לא כרת. אבל זה עדיין עובדה שצריך את הפסוק מערב עד ערב, אומרת שזה כנראה חיוב חדש ולא המשכה של היום כיפור הרגיל. ואז זה משנה את התמונה שתיארתי קודם, שאמרתי שלפי התנא של עצם עצם נראה שהתוספת היא המשך של יום כיפור. לפי עריף, שאין מחלוקת בין התנאים, זה לא בטוח בכלל. עכשיו, ערן, הר"ן כותב פה, עוד פעם, הוא לא מביא את זה בתוך הריף, אבל בפשטות הר"ן מפרש את הריף, אני מניח שככה הוא הבין גם את הריף, זה אומר כך, בתוספת זו נשים חייבות בו, אף על גב דמיעתי רחמנה, מעונש ועזרה, ואב ילי, מצוות בסה של זמן גרמה, אפילו אחי מרבינן להו בפרק הישן, זה הזכרתי את הגמרא בסוכה ודף כף חת, מדכתיב האזרח לרבות נשים אזרחיות שחייבות בעינוי. אז קודם כל הוא לומד שהתורה ממעטת את התוספת מעונש ומעזרה. עריף כתוב רק המיעוט מהקראת, לא כתוב מיעוט מהעזרה. אז הוא לכאורה, אם אני מבין שזה הסבר גם בריף, לא סתם הוא אומר את זה בעצמו, אז הוא כנראה הבין בריף שכשהריף מביא את המיעוט מהקראת, הוא מתכוון מהקראת ומעליו. אולי אפילו המיעוט מהקראת הוא בגלל שאין לאו, אז ממילא אין קראת. אז אפילו לא צריך שני מיעוטים. כן? אבל ככה כנראה הוא הבין את הריף. עכשיו, מה נשאר לנו? נשאר לנו רק העשה. איזה עשה נשאר? אז אם הוא אומר שממעטים את זה מעונש והזרה, הוא כנראה מדבר לפי השיטה של תנא של עצם עצם. שהתוספת התמעטה מעונש ומהזרה, ונשאר העשה, אבל זה העשה של יום כיפור. לא עשה חדש. עשה של יום כיפור. אז שואל הרן, מהיר הרן, ואביה למצוות עשה של זמן גרמה, אפילו אחי מרבין עליו. הוא שואל, אז למה אנשים חייבות? הרי זה עשה של זמן גרמה. זה מוזר. כי אם אתה מבין שהעשה בתוספת הוא המשך של העשה של יום כיפור, אז מה זאת אומרת, למה אנשים חייבות? כל מי שחייב בעשה של יום כיפור צריך להתחיל אותו קצת לפני וקצת אחרי, זה לא עשה חדש. אז אם אנשים חייבות בעשה של יום כיפור, הן חייבות גם בתוספת של לפני ושל אחרי. נראה לכאורה מהר"ן, שהר"ן מבין, למרות שזה, הוא מביא פה את המיעוט של התנא של עצם עצם, מהכרת ומהעזרה, לכאורה נראה שהעשה שנשאר בתוספת זה העשה של יום כיפור עצמו, זה לא עשה חדש. נראה שהר"ן מבין לא כך, זה עשה מחודש, ולכן היה מקום לפתור נשים, כי זה עשה של זמן גרמו, והוא לא עשה של יום כיפור, אלא מה? יש לימוד, יש לימוד מפסוק לרבות את הנשים. אבל, זה לא נכון, כשמסתכלים בסוגיה, מסתכלים בסוגיה בסוכה, הגמרא בסוכה, בדף כף חת, רואים פה? כתוב פה ככה, נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. בסדר? שואלת הגמרא, מנה עני מילה.
לא רואים את הגמרא בסוכה.
לא? רגע, מה משותף פה? אני אולי לא שיתפתי את זה, אני כבר לא זוכר מה משותף פה. הנה עכשיו, בסדר? אז הגמרא, המשנה אומרת, נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. מנעני מילי, אומרת הגמרא, ותנו רבנן, אזרח זה אזרח, האזרח להוציא את הנשים. כל לרבות את הקטנים. אמר מה, האזרח להוציא את הנשים, למימד האזרח בין נשים, בין נשים בין גברי משמע, בלי הידיעה, האזרח רגיל, והתניא האזרח לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי, זאת אומרת, האזרח לא בא למעט נשים, אלא בא לרבות נשים. אבל מה מדובר כאן? לא מדובר כאן על התוספת. מדובר כאן על העשה של יום כיפור עצמו. נכון? לא קשור לתוספת, זה העינוי של יום כיפור. והאזרח בא לרבות נשים בעינוי של יום כיפור. אחרי זה יש איש או אישה, כן, זה הגמרא בהמשך מביאה, ישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. אז כאן נראה שזה ריבוי של נשים. אבל בהמשך, אומרת הגמרא בעמוד ב', יום הכיפורים מדרב יהודה אמריו נפקה, לא נצרחה אלא לתוספת עינוי. צעקדה איתך מינה הועילו מיית רחמנה לתוספת עינוי מעונש ומעזרה. לא נתחייבו נשים כלל כמה שמלן. שמה? שהאזרח שבא לרבות נשים ביום כיפור, זה לא לרבות נשים על יום כיפור עצמו. אלא זה לרבות נשים על תוספת יום כיפור. אז כאן כבר מדובר על התוספת. אוקיי? אז באמת למסקנה יוצא שהאזרח מרבה את הנשים בתוספת יום כיפור. זאת אומרת שבלי זה למה צריך פסוק מיוחד? כי בלי זה נשים היו פטורות מהתוספת של יום כיפור. עכשיו השאלה למה? ויש זה מצוות עשה שהזמן גרמה. ככה לכאורה, מצוות עשה שהזמן גרמה. אם זה המשך של המצוות עשה של יום כיפור, אז הרי כמו שהן חייבות בעשה של יום כיפור, הן יהיו חייבות גם בתוספת, מה ההבדל? אז לכן דווקא נראה מהגמרא שם, שהעשה של התוספת הוא עשה מחודש, ולכן זה מצוות עשה של זמן גרמה רגילה, שנשים היו צריכות להיות פטורות, לולי המילים של האזרח. אוקיי? ואז באמת יוצא, אם אני חוזר לרן, אז באמת יוצא שגם ברן, כשהוא מביא את הלימוד הזה של האזרח, הוא מביא אותו למסקנה שהוא מדבר על התוספת, שלמרות שהתורה פתרה אותה מהעונש ומהעזרה, ואז זאת מצוות עשה זמן גרמה, בכל זאת מחייבים אותה. אז הרן כנראה לוקח מהגמרה שם, שהתוספת זה חיוב מחודש, ולכן נשים היו אמורות להיות פטורות, רק יש לימוד מפסוק שבכל זאת הן חייבות. וככה הוא באמת לומד את זה גם, גם בריף.
אז בעצם באזרח זה לימוד של כלובים בינו עניין, כי זה רשום על יום כיפור כלובי תוספת.
נכון, לפי התפיסה הזאת, כיוון שהאזרח כתוב על יום כיפור, לא תוספת יום כיפור, אז זה אימנו עניין. בהתחלת הגמרא שם בסוכה לא. בהתחלת הגמרא שם באמת מיישמים את זה על יום כיפור עצמו. אבל למסקנה שמדובר על התוספת, אז זה לכאורה אימנו עניין. אם נגיד שהתוספת זה המשך של העשה של יום כיפור, אז אולי לא. כי מה שרוצים בעצם להגיד, זה שבעשה של יום כיפור עצמו, יש גם את ההיבט של התוספת. אז ביום כיפור עצמו נשים תהיינה חייבות, כי יש גם את העונש, את הכרת. נשמע כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. אבל היה אבא אמינא שאפילו שזה אותו עשה עצמו, כיוון שהוא לא בא עם, 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 עם לב וכרת בתוספת, נשים תהיינה פטורות, ממש מנען שהן ממשיכות להיות חייבות, כי זה אותו עשה. ואז הלימוד הוא לא אימנו עניין, אלא לימוד לגופו של עניין. אוקיי? אז בדיוק בזה זה תלול. השאלה אם התוספת זה חיוב מחודש, או שהתוספת היא המשך החיובים שישנם ביום כיפור עצמו. עכשיו, יש כמה מפרשים, רבנו מנוח על הרמב״ם והריאז שמובא פה בשלטי גיבורים, הם כותבים שהעשה של התוספת הוא כדי להיזהר מאיסור ספק בבין השמשות. צריך להוסיף על יום כיפור כדי שלא להיכנס לחשש שאנחנו נחלל את בין השמשות של יום כיפור. זה, יש בזה היגיון, אם אנחנו, במיוחד אם אנחנו לומדים את זה, את התוספת, מה שרבי עקיבא לומד את זה, בשביעית. כי בשביעית מופיע בגמרא, שהתוספת שביעית, מה שאסור לעשות מלאכה בשביעית, זה בגלל שיכול להיות שהדברים שאני עזרה, למשל בתוספת, ייקלטו בשביעית עצמה. זאת אומרת, בגלל שזה משליך על השביעית עצמה, לכן אסרו עליי דברים בתוספת. ואז יכול להיות שהגדר ביום כיפור הולך להיות או בהגדרה של הרבנו מנוח והריאז, שזה מחשש שלא תבוא לחלל את הספק של הבן השמשות, או אולי אפילו יותר מזה, אתה צריך להתענות בתוספת, כדי שמרגע שנכנס יום כיפור כבר תהיה מעונה. ואז זה ממש מקביל לשביעית. כי דיברנו על זה של להיות מעונה, אין פירושו לא לאכול. אלא אתה צריך להיות מעונה. אבל אם אתה מתחיל לא לאכול בתחילת יום כיפור, אז הרגעים הראשונים של יום כיפור לא קיימת את מצוות התענית. אתה לא מעונה, אתה רק לא אוכל. אז אתה צריך לא לאכול כבר קודם, כדי שכשמתחיל יום כיפור, אתה כבר מתחיל אותו בתור מעונה. ואז זה ממש מקביל לתוספת שביעית, כי גם בתוספת שביעית אתה לא זורע בתוספת, כדי שזה לא ייקלט בשביעית עצמה, ובעצם זה לא איסור נפרד. זה פשוט אומר לך איך לקיים את איסורי השביעית עצמה. אבל אם אתה לא שומע על התוספת, לא אמרת על איסור תוספת, אלא נקלט זרע בשביעית עצמה, עברת פשוט, חיללת את השביעית עצמה. אז אם אני משווה תוספת יום כיפור לתוספת שביעית, אז פירוש כזה הוא בהחלט פירוש, פירוש מתבקש. עכשיו, לפי זה, מסתבר מאוד שנשים תהיינה חייבות אפילו אם זה יעשה נפרד. למה? כי כל מי שחייב באיסורים של יום כיפור, חייב גם בתוספת, כי כל מטרתה של התוספת זה להישמר מלא לחלל את יום כיפור עצמו. וכאין זה אנחנו מוצאים, יש רמב"ן מאוד ידוע בקידושין בדף למד ד', הגמרא מביאה שם כמה דוגמאות לגבי מצוות עשה של זמן גרמן, שנשים פטורות. והיא מביאה דוגמאות למצוות עשה שלא הזמן גרמן. עכשיו, הדוגמאות שהיא מביאה זה השבת עבדה, שילוח הקן, מעקה, ועוד איזה דוגמה או שתיים. שואלים שם כל הראשונים, תוספות והרמב"ן ועוד, כולם שואלים שם, איזה דוגמאות לא מוצלחות הגמרא בחרה. זה לא במקרה, כי כל הדוגמאות שם, למעט אחת אולי הם כאלה. אלה דוגמאות שיש בהם גם לאו חוץ מהעשה. כולם. גם בהשבת עבדה יש, לא תוכל להתעלם, גם בשילוח הקן, גם במעקה, יש לא תשים דמים בביתך. בכל המצוות האלה יש גם לאו. אז איזה מין דוגמה זאת? אם זה היה תלוי בזמן, אז נשים היו פטורות, הרי גם אם זה היה תלוי בזמן, נשים היו חייבות. בגלל הלאו שבעניין. אז למה דווקא הגמרא מביאה את הדוגמאות האלה, כדוגמאות למצוות שלא הזמן גרמן שלכן נשים חייבות. הרי בדוגמאות האלה, אפילו אם הן היו תלויות בזמן, נשים היו חייבות. אז הרמב"ן, זה תוספות מעריך שם בעניין הזה, הרמב"ן, אגב זה תוספות שהזכרתי אותו, כשדיברנו על היחס בין לב לבין עשה. תוספות עם רבנו יוסף מארץ ישראל, ומה שדיברנו שם עם תרומת מאה. בכל אופן, אז הרמב"ן שם אומר חידוש מאוד מעניין, האחרונים אוהבים לעשות מזה צימס, הוא טוען ש... יש בתורה עשים שעניינם לוודא שתקיים את הלאו. רגע, לא, סליחה, יש לאווים שעניינם זה שתקיים את העשה. למשל, הוא טוען במעקה, הלאו שלא תשים דמים בביתך, בעצם בא לוודא שתקיים את העשה של ועשית המעקה לגגיך. עכשיו, אם העשה הזה היה תלוי בזמן, אז נשים היו פטורות ממנו. אז ממילא הן היו פטורות גם מעליו. למה? כי כל מטרת עליו זה לדאוג לזה שתקיים את העשה. אבל מי שפטור מהעשה, אין סיבה להטיל עליו גם את עליו. ככה הוא בעצם טוען. ואז הם מביאים עוד דוגמאות לעניין הזה, למשל, לגבי צדקה, יש המעריל דיסקי, נדמה לי כותב, לגבי צדקה יש שאלה, למה בצדקה אתה צריך להוציא עד חומש מממונך, הרי יש גם לאו, לא תקפוץ את ידך. ועליו אדם צריך להוציא את כל ממונו. אז המעריל דיסקין טוען שהלאו בצדקה עניינו לחזק את קיום העשה. אבל העשה לא צריך להוציא יותר מחומש מממונך. אז ממילא גם על הלאו אתה לא צריך להוציא יותר מחומש מממונך, כיוון שאם אתה נדרש להוציא יותר מחומש, הרי לא מוטל עליך העשה. מצד העשה אתה לא צריך לעשות את זה. אז למה להטיל עליך את הלאו? הרי כל מטרת הלאו זה לוודא שתקיים את העשה. אבל העשה לא דורש ממך להוציא יותר מחומש. אז לכן גם על הלאו פה לא תצטרך להוציא יותר מחומש.
כן, אבל פה לא צריך את החידוש. את החידוש הזה שהם... רק כל המטרה של הלאו זה על לחזק את העשה. כי ברור בלי קשר לזה שתחום החלות של הלאו זה רק במקום שאתה מחויב במצוות צדקה. אחרת זה לא תקפוץ את אחיך. כי זה שהאדם לא נותן את כל כספו לשני, זה לא תקפוץ. זה שהוא לא נותן לו צדקה, זה מוגדר על ידי חיוב הצדקה שלו.
אתה אומר שני דברים. אבל לא תקפוץ את יד, אתה אומר שלא לתת יותר מחומש, זה לא נקרא קפיצת היד.
כן.
אבל אז אתה צודק באמת. אז באמת לא צריך את התירוץ של המעריל דיסקין.
כן, זה מה שאני אומר.
בדיוק זה מה שאומר המעריל דיסקין לא כך. המעריל דיסקין טוען שהבעיה היא לא שזה לא קפיצת יד. אלא שכל תוכנו של האיסור זה לוודא שתקיים את מצוות הצדקה.
כן, אבל מסברה זה לא נראה, זה לא נראה שאם בן אדם נמנע מלתת 10 אגורות למישהו, אז
הוא עובר עליו. ההבדל הוא שאם ההגדרה היא קפיצת היד, זה לא בהכרח החומש של מצוות עשה. יכול להיות שהמושג חומש מוגדר לפי השאלה מה נדרש ממך להשקיע במצוות עשה. בכלל, לא רק בצדקה, אוקיי? אז זה מוגדר כחומש. אבל לגבי עליו, אם זה לא קשור לעשה של צדקה, אלא רק בגלל מה נקרא קפיצת יד, אולי ההגדרה היא שני חומשים או חצי חומש, אז מה הקשר? עכשיו, מריל דיסקין טוען שיש קשר לעשה, אז הוא מבין שהחומש הוא לא הגדרה לקפיצת יד, אלא כל העשה עניינו לוודא שאתה, עליו עניינו לוודא שאתה קיים את העשה. כמובן, אפשר, יש כאלה שאומרים את מה שאתה אומר, אבל זה תירוץ אחר. מה שמריל דיסקין אומר זה בעקבות הרמב"ן הזה, אז הוא מיישב גם שם, ואותו דבר יש... המגן אברהם, אני כותב, אני נגיע לזה אולי, על האכלת קטנים. האכלת קטנים ביום כיפור, ראינו את זה כבר ברן, בשיעור הקודם. קודם, או לפני הקודם, לא זוכר. שהרן שואל, למה מותר להאכיל קטנים ביום כיפור? לא תאכלו, לא תאכילו. אסור להאכיל קטנים איסור בידיים. איסור דאורייתא, אגב, כמעט לכל השיטות. אם אתה מאכיל אותם בידיים, או אם אתה לא מונע אותם. אלא אם אתה מאכיל קטן איסור בידיים, עברת על איסור דאורייתא. אז המגן אברהם שואל, איך מותר להאכיל קטן בידיים? אז הוא אומר, שבגלל שיום כיפורים התענית היא מצוות עשה, על איסור עשה אין איסור לא תאכלו ולא תאכילו. איסור ספייה בידיים של איסור עשה אין. והשאלה היא כמובן, הרי יש גם לאו. לא רק לפי הרמב״ם שאומר את זה במפורש. ראינו, זאת משנה מפורשת שיש לאו. כי המשנה אומרת שיש חטאת. נכון? יש במזיד קראת ובשוגג חטאת. חטאת יש עליו, קראת יכול לבוא על עשה, אבל חטאת חייב להיות גם לאו. אז מה זה אומר בעצם? הרי יש גם לאו, אז מה זה עוזר לי שעל העשה אתה לא חייב, אין איסור ספייה בידיים? הטענה היא שפה גם כן, כמו שהרמב"ן אומר, הלאו בא לתמוך בעשה. העיקר של יום כיפור זה התענית, שזה מצוות עשה להתענות. ראינו שזה מה שכתוב במפורש בתורה, להתענות, המצוות עשה. הלאו בא לתמוך בעשה. לומדים אותו מהקראת, וראינו שם, ולכן הוא לא כתוב במפורש, כי זה בעצם לא עיקר העניין, עיקר העניין זה העשה של התענית. כיוון שהלאו בא לתמוך בעשה, אז ממילא לא יהיה איסור להאכיל קטנים בידיים, כי אם הם לא עוברים בעשה, גם הלאו לא יחול עליהם. אם מותר מבחינת העשה להאכיל אותם בידיים, אז גם עליו, כן? זה אותו שימוש באותו רמב"ן שהבאתי כאן. כאין זה, אני רוצה לומר גם בהקשר שלנו, שבעצם העשה של התוספת, אם באמת ההגדרה, שמטרתו בעצם זה שנשמור את יום כיפור כמו שצריך, או שלא ניכשל ביסורי ספק בין השמשות, או כדי שנהיה מעונים ברגעים הראשונים של יום כיפור עצמו, אז סביר מאוד שנשים תהיינה חייבות בעשה הזה. כי העשה הזה עניינו לוודא שלא תיכשל ביום כיפור. מי שחייב ביום כיפור, יהיה חייב גם בעשה הזה, שמטרתו היא הזהירות באיסורי יום כיפור עצמו. יש בתוספות ראש, אצלנו כותב לכאורה משהו דומה, אבל לא באמת דומה, כותב ככה, מכאן שמוסיפים מחול על הקודש, על הגמרא אצלנו בעמוד ב', ואך תוספת צריך קודם בין השמשות, שזה ממש מזכיר את התפיסה שהבאתי קודם מרבנו מנוח, שבעצם התוספת מטרתה לוודא שלא ניכשל באיסורי הספק של בין השמשות, זה סייג דאורייתא, כן? אדוון דאורייתא חוקר אם יש סייגים דאורייתא או לא, פה נדמה לי יש תפיסות של סייג דאורייתא, לא זוכר אם הוא מביא את זה, אבל פה יש תפיסות של סייג דאורייתא, רבנו מנוח ובריאז. אבל בתוספות ראש זה רק לכאורה. זאת אומרת, צריך להוסיף קודם בין השמשות. דאילו בין השמשות ספק לילי הוא. מה זאת אומרת? כי אם זה היה בבין השמשות עצמו, אז לא היה צריך את דין תוספת, צריך להחמיר מצד ספק הדאורייתא לחומרה. אז למה צריך פסוק שילמד אותי את איסור תוספת? זה כמובן רק לשיטה של ספק הדאורייתא לחומרה מדאורייתא. כי לפי הרמב״ם, שספק הדאורייתא רק מדרבנן לחומרה, אז צריך את איסור תוספת כדי להגיד לי שפה האיסור הוא דאורייתא, אבל לא דרבנן. יותר מזה, לפי הרמב״ם בכלל לא סביר שזה יסוד האיסור. כי אם האיסור תוספת זה כדי שלא ניכשל באיסורי הספקות בבין השמשות, אבל איסורי הספקות בבין השמשות הם דרבנן. איך התורה מטילה עשה דאורייתא שבא למנוע להיכשל מאיסור דרבנן, ספק דאורייתא לחומרה. לפי הרמב״ם זה בכלל לא שייך. אבל התוספות ראש כנראה מניח שספק הדאורייתא לחומרה מדאורייתא. ואז הוא אומר שאתה צריך להוסיף לפני בין השמשות, כי בבין השמשה זה אסור מצד הספק. אבל בראש לא כתוב את מה שכתוב ברבנו מנוח ובריאז. לא כתוב שם שהיסוד של דין תוספת זה כדי להימנע מאיסורים מבין השמשות, שזה סייג דאורייתא. אלא מה שהוא אומר, שאם התוספת אפשר היה לעשות אותה בבין השמשות עצמו, אז היה מיותר. כי בין השמשות אסור מדין ספק דאורייתא לחומרה. אבל הוא לא נכנס לתיימא דקרא. לא נכנס לשאלה האם התוספת באה למנוע את הכישלון בבין השמשות. זה דיון אחר. לכן זה אולי דומה לריאז, אבל זה ממש לא אותו דבר. ואז הוא ממשיך את תוספות ראש והוא אומר, ואין שיעור לתוספת זה, רק שיוסיף מעט קודם בין השמשות. למה? כי הוא אומר שבעצם אתה צריך להוסיף משהו מעבר, בין השמשות עצמו אסור מצד ספק. תוסיף קצת מעבר לזה, אין לזה שיעור. אוקיי? לפי מי שאומר שהתוספת נועדה כדי להימנע מספק איסור בבין השמשות, גם סביר שאין שיעור לתוספת, נכון? כל עוד אתה עושה את זה לפני בין השמשות, אתה מוודא שיש רגע שממנו בעל אתה כבר לא עובר איסורים, אז אתה מסודר, כי אז בבין השמשות לא תיקשל. ובמובן הזה התוספות ראש גם הוא אומר כך, אבל עדיין זה יכול להיאמר גם לשיטתו. הוא אומר שאין שיעור לתוספת, לא בגלל שכל מטרתה זה לוודא שלא תיקשל באיסורי ספק. אלא סתם הוא אומר, אין שיעור לדבר הזה, לא מצאנו שיעור לדבר הזה. זה הכל. אוקיי? כן, נדמה לי שבתוספות ראש לא כתוב, או לפחות לא מוכרח, להסביר כמו אריאז. אבל האמת, שלפי שתי השיטות האלה באמת, שאין שיעור לתוספת, קצת קשה מהגמרא בביצה. הגמרא בביצה בדף למד, היא מביאה ככה, היא דנה שמה במוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. מה אומרת שמה? כן, שלא מהירים לאנשים שעוברים איסור, אם הם לא יקבלו ממני, כי עדיף להשאיר אותם שוגגים ולא להפוך אותם למזידים, שזה איסור חמור יותר. אז עדיף לא להוכיח אותם. אז אומרת הגמרא, כן, היא מביאה איזושהי דוגמה, אנשים ששאבו מים בדלי, לא משנה, עשו שם טלטול, הנח להם מישראל. ואז אומרת הגמרא, ואנה מילי בדרבנן. כן, ואנה אינה, אני מתחיל מהתחלה. ואנה אינה שדשקלון חצביו. ואז לוביית בנפומה דמבוא, כן, טלטלו את המים האלה לפתחו של המבוי, ולא אמרין עליו ולא מידי, ולא נזפו בהם. אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. החנמי, הנח להם לישראל, מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. לעניין הגמרא שם. אומרת הגמרא, ואנה מילי בדרבנן. אבל בדאורייתא לא. באיסור דאורייתא אתה צריך להעיר לכל אחד, גם אם אתה יודע שהוא לא ישמע לך. באיסור דרבנן אתה יכול להעביר את זה. למה, דרך אגב, מה ההבדל? יודעים מה ההבדל בין איסור דאורייתא ואיסור דרבנן? יש
נתיבות. דרבנן זה סייג, פשטות.
זה לא מרד. זה לא מרד, רק במזיד הוא מורד בדברי חכמים.
יש הנתיבות, בסימן ר' למד ד', הנתיבות אומר שם, שאם עוברים איסור דרבנן בשוגג, אז לא צריך לעשות תשובה. למה? הוא מביא לזה ראייה, הוא אומר שאיסור דרבנן בשוגג הוא לא איסור בכלל. איסור דאורייתא בשוגג הוא איסור, קל יותר, צריך לעשות תשובה, אבל איסור דרבנן בשוגג הוא לא איסור בכלל. ראייתו זה גמרא בעירובין, שהגמרא אומרת שם שאם אדם רואה את רבו עובר איסור דרבנן, אז הוא נותן לו לעבור, ואחרי זה שואל אותו בנימוס, ואל ימדתנו רבנו שאסור כך וכך כדי לדעת. אבל באיסור דאורייתא, אתה צריך לעצור אותו. לפני שהוא עושה את האיסור, הוא שואל, רגע, רגע, אתה לימדת אותנו שדבר כזה אסור. זאת אומרת, הנתיבות, מה ההבדל מהאיסור דרבנן מותר לעבור? זאת אומרת, כיוון שהוא עובר את זה בשוגג רבו, אז אם תשאיר אותו ולא לא תטריע, אז הוא יבוא, זה בשוגג. איסור דרבנן בשוגג הוא לא איסור, אז אין בעיה. אבל איסור דאורייתא גם בשוגג הוא איסור. אז באיסור דאורייתא אתה חייב לעצור אותו. ומה יסוד החילוק? יסוד החילוק הוא איסורי דרבנן בעצמם הרי לא מעשים בעייתיים. נגיד שאתה אוכל עוף בחלב. עוף בחלב הוא דרבנן. אם זה היה מעשה בעייתי, התורה הייתה אוסרת את זה, התורה לא אוסרת את זה. אז זה לא מעשה בעייתי. אלא מה? רבנן עשו איזושהי הרחקה, כדי שלא תבוא לאכול בשר בחלב. אבל למה בעצם אסור לי לאכול את העוף בחלב? בגלל חובת הציות לחכמים. אני חייב לציית לחכמים. אבל אם אני לא יודע שחכמים אסרו את זה, אז אין פה חוסר ציות. הרי כל הבעיה פה זה רק מימד הציות שבדבר. ואיסור דאורייתא, האיסור הוא עצם אכילת הבשר בחלב. גם אם אני שוגג, עשיתי איסור, רק זה איסור יותר קל. סוף סוף אכלתי, במציאות אכלתי בשר בחלב. אבל בעוף בחלב זה שבמציאות אכלתי, אין עם זה שום בעיה. כל הבעיה היא רק שלא שמעתי בכל חכמים. אבל אם לא ידעתי שהם ציוו, אז זה לא נקרא למרוד בחכמים, לכן זה מותר. ככה זה ההסבר המקובל בנתיבות הזה. פימון ושלום זלמן על השמייטה, גם כן כותב אותו דבר בשמייטה א', ועוד. אופן, אז גם לענייננו, מה שאני אומרת פה זה בעצם מאוד דומה. כמו שאנחנו משאירים את הרב שלנו להיות שוגג ולא מזיד, גם סתם בן אדם, אתה רואה שהוא עובר איסור דרבנן בשוגג. כמובן, באופן עקרוני אתה אמור למנוע אותו, גם איסור דרבנן. אבל אם אתה רואה שהוא שוגג, אז זה בעצם לא, ואתה יודע שהוא לא ישמע בקולך, אז זה טיפשי להעיר לו. אם אתה לא מעיר לו, אז הוא בכלל לא עשה איסור. איסור דרבנן בשוגג הוא לא איסור בכלל. ואם אתה מעיר לו ואתה יודע שהוא לא ישמע, הפכת אותו למזיד. איסור דרבנן במזיד זה כן איסור. אז אל תעיר, כך אומרת הגמרא. איזה הגמרא חוזרת בה? היא אומרת, ולא היא. לא שנה בדאורייתא, ולא שנה בדרבנן, לא אמרינן לו ולא מידי. גם באיסור דאורייתא לא אומרים להם כלום. זאת אומרת, היסוד הוא לא בגלל שבשוגג זה לא איסור. היסוד הוא בגלל שהשוגג יותר קל מהמזיד. אבל לא בגלל שהשוגג הוא לא איסור, כי שוגג בדאורייתא הוא ודאי איסור. אלא בגלל שהשוגג יותר קל ממזיד. ולכן עדיף לנו להשאיר אותם באיסור שוגג, ושלא יעברו על איסור מזיד. ומה הראיה של הגמרא? היה התוספת יום הכיפורים דאורייתא הוא. מה שרואים אצלנו בסוגיה. ואכלי ושתו עד שחשיכה. ולא אמרין עליו ולא מידי. אז הראיה היא מתוספת יום כיפור, שזה איסור דאורייתא, ונשים אוכלות ושותות עד החשיכה, ולא נספו בהם. למה? מוטב יהיו שוגגות ואל יהיו מזידות, שזה איסור דאורייתא. זה הראיה. עכשיו, מה זה אומר? אגב, ההלכה הזאת מופיעה ברמה, בתף ריש חט. הרמה מביא את ההלכה הזאת, שנשים בתוספת יום כיפור, אם המוחלות לא מהירים להם, כי מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אבל הוא מסייג את זה והוא אומר שבאיסור שכתוב במפורש בתורה כן מהירים. בכל מקרה, אפילו למי שלא שומע בכל אימא. פה, כיוון שהאיסור לא כתוב במפורש בתורה, אלא זה דרשה, אז כן מהירים להם. אז שותקים, אז לא מהירים להם אפילו שהוא איסור דאורייתא. אוקיי? לא, זה רק תוספת. בכל אופן לענייננו, לכאורה מכאן קשה על מה שכותב התוספות ראש והרבן ומנוח וכולם. למה? כי אם באמת לדין התוספת אין שיעור, אז מתי אתה רוצה להעיר לנשים האלה? שנייה אחת שהם הוסיפו מעבר לספק, הרי בבין השמשות עצמו הם לא עשו את זה, אחרת ודאי היינו מעירים להם, נכון? ספק דאורייתא לחומרא. אז זה ודאי, איסור יום כיפור כתוב במפורש בתורה.
כן, הייתם.
אז בבין השמשות ודאי מעירים להם. אלא מה? זה היה קודם. כמה קודם? שנייה אחת
מספיק. לא, את לא תמצאי, רק שנייה.
אם שנייה אחת מספיקה כדי לצאת את דין תוספת, אז בעצם דה פקטו מספיק לשמור את ספק דאורייתא לחומרא של בין השמשות. כי אף פעם אתה לא יכול לצמצם, ושנייה אתה תמיד תוסיף. וגם אצל אנשים די ברור שלא מדובר שהם אכלו עד כניסה את בין השמשות על השנייה. אם זה היה ככה, זה כמו ממש ספק דאורייתא לחומרא של יום כיפור עצמו. אלא מה? קצת קודם. נו, אז אם זה קצת קודם, אז זה אומר שיש איזשהו שיעור בדין התוספת. ובאמת, ראיתי אחרי זה, שהרשב"א בתשובה מוכיח באמת מהגמרא הזאת שלדין התוספת יש שיעור. הוא מביא את השאלה הזאת שם. כן, הוא מביא סתירה שמקום אחד כתוב שזה רק בדרבנן ולא בדאורייתא, ובגמרא בביצה שקראנו עכשיו כתוב שזה גם דאורייתא. אז הוא אומר, ההוא בפרק השואל בדבר הידוע והמבואר שהוא דאורייתא, דעובר רשע גמור הוא מכינן לבטלשינן ממרטינן. אבל תוספת עינוי לא מתפרש בקרא בעדיה, אלא דמדרשה נפיקלן, מערב עד ערב ומתשעה לחודש תענו, ובה הוא דלא מכינן, זה המקור לרמה שהזכרתי קודם. ואם תאמר, שואל ואם תאמר, אם כן כבר הוסיפו רגע, כל שפוסקים קודם שחשיכה, ובה מקיים התוספת. אומר הרשב"א, לא הוא, דמעתם שם אינן, דתוספת יש לה שיעור. ועל כורחנו מהגמרא שם יוצא שלתוספת יש שיעור, זה לא כלשהו כמו שאומר התוספות ראש. וגם תוספות בביצה ודף למד על אותה גמרא, הוא אומר ככה, משמע דיש שיעור לתוספת יום הכיפורים, מדי צריך להפסיק מבעוד יום, דעבדי לא היו אוכלים ממש עד חשיכה, דעב די איסור המדאורייתא. אף על פי כן כאמר מוטב שיהיו ישראל שוגגים ועל יום מזידים. ופירוש התוספת לו הוברר השיעור, ולכן יש להיזהר ולהפסיק מבעוד יום. זה מאוד מוזר. אם שיעור התוספת לא הוברר, אז מה זה אומר? שאתה צריך להפסיק מבעוד יום, אבל כמה מבעוד יום? אולי התוספת זה שעתיים? מה, כמה להוסיף? זה לא כתוב בתוספת. אז תראו ברן אצלנו, גם כותב שאין שיעור, אבל הוא כותב את זה ככה. ועל דרך זה כתב הרמב"ן ז"ל, שהזמן הזה הוא מתחילת השקיעה עדיין ומשעה שאין השמש נראה על הארץ, עד זמן בין השמשות, הוא זמנו של תוספות. שהזמן הזה שהוא שלושה מילין הוא הביאה, רצה לעשותו כולו תוספת עושה, רצה לעשותו מקצת ממנו עושה, ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום מחול על הקודש, אז הרם אומר שאין שיעור, כמו התוספות ראש. אבל הוא פותר לנו את הבעיה של תוספות ושל הרשב"א. כי תוספות והרשב"א שאומרים שאין שיעור, אתה בעצם שואל את עצמך, אוקיי, אבל בכל זאת ליתר ביטחון, יש שיעור, זאת אומרת שיש שיעור, אז לכן מספק אתה צריך להוסיף לפני. מה זה יעזור? כמה להוסיף לפני? אני לא יודע, אולי חמש שעות, אולי שעה, תמיד יכול להיות שלא הוספתי מספיק אם יש שיעור, אבל אני לא יודע מהו. אז פה הוא אומר ככה, הרמב"ן אומר, התוספת זה מתחילת השקיעה עד בין השמשות. זה זמן התוספת, אבל לא צריך להוסיף את כל הזמן הזה, אלא זה הזמן שבו שייך להוסיף. כמה להוסיף? כמה שאתה רוצה, אין לזה שיעור, אבל זה הזמן שבו שייך להוסיף. עכשיו אם אני חוזר לתוספות ואני שואל, כמה להוסיף כדי לצאת ידי חובת הספק, לשיטת הראשונים שאומרים שיש שיעור לתוספת, כנראה מתחילת השקיעה. זאת אומרת, לא לאכול מתחילת השקיעה. כי אז ברור שכיסיתי את כל האפשרויות של התוספת. זה המקסימום שיכול להיות בעניין הזה. הרב זווין, במועדים בהלכה, מביא איזושהי שיטה, ראיתי שם, שמציעה שהשיעור הוא זמן עיכול. שיעור התוספת. מה הרעיון? הרעיון הוא, שאם אתה מוסיף זמן עיכול, אז כשאכלת והפסקת זמן עיכול לפני יום כיפור, כשאתה נכנס ליום כיפור אתה כבר מעונה. זאת השיטה שהזכרתי למעלה, שדין התוספת בעצם מיועד כדי לוודא שכבר ברגעים הראשונים של יום כיפור אני מעונה. כי אם אני אכלתי לפני שיעור עיכול, אז ברור שכשעבר שיעור העיכול, אני נכנס ליום כיפור, אני כבר מעונה. וזה בעצם...
מה עם היציאה? מה עם היציאה ביום כיפור? מה עם דין תוספת ביציאה לפי הגישה הזו?
לכאורה לפי הגישה הזאת, התוספת ביציאה זה באמת דין אחר. זה לא הדין של של התוספת בכניסה. הערב עד ערב יש הבדל בין הערב הראשון לערב השני. זה באמת... באמת דוחק, יכול להיות שזה, אני כבר לא זוכר, יכול להיות שזה גוף השאלה ששואל שם הרב זווין, כי הוא בסוף דוחה את זה. לא זוכר כבר למה הוא דוחה את זה, אבל אני חושב שבגלל זה. אני רק אומר שזה קצת, יש בזה היגיון, כי אם לומדים את זה מדין, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם אנחנו מדברים על תוספת, שהמקור שלה זה תוספת שביעית, אז יש היגיון רב להגדיר את זה כך, כמו שאמרתי למעלה. נכון? תוספת שביעית התוספת מוגדרת שהזרע לא ייקלט בשביעית עצמה. זאת אומרת, התוספת היא לא דין עצמאי, היא חלק מהאופן שבו אנחנו שומרים את השביעית עצמה. אז גם ביום כיפור זה כך. אבל באמת בתוספת שביעית אין תוספת ביציאתה של השביעית. והגמרה שלנו שלומדת את דין תוספת מהפסוק של מערב עד ערב, היא לומדת ערב בכניסה וערב ביציאה, היא כנראה לא לומדת את זה ככה. ולכן הקושייה מזה שיש תוספת גם במוצאי יום כיפור, היא לא קושייה. כי השיטה היא הולכת לפי רבי עקיבא שלומד את זה מתוספת שביעית. והוא באמת יגיד שלא תהיה תוספת במוצאי יום כיפור. אבל התנא שלנו שלומד את זה מבערב עד ערב, הוא מבין שיש דין תוספת גם לפני וגם אחרי, ואז יכול להיות שהוא באמת מבין את זה לא... לשיטתו, באמת זה לא שיעור ריקוד. עכשיו, יש פה עוד נקודה מעניינת, אם זה באמת כך, לפי התפיסה שאמרתי קודם, אז יוצא שהתוספת היא רק על העינוי, ולא על המלאכה. נכון? כי בעינוי, אם אני אין לי אוכל בבטן, אז אני נחשב מעונה. אם אני סתם לא אוכל, זה לא נקרא להיות מעונה. אבל במלאכה, ברור שאני לא צריך לא לעשות מלאכה קודם, כדי שברגע הראשון כשאני לא עושה מלאכה, אני אקרא שובט. לכן, לפי התפיסה הזאת, נראה שדין התוספת הוא רק על העינוי ולא על המלאכה. אצלנו, זה מערב עד ערב, כשאני אמרתי שזה גם בכניסה וגם ביציאה, ולכן לא סביר שזה ההסבר, אז היה מקום להגיד שזה גם על העינוי וגם על המלאכה, ובפרט התנה של עצם עצם, שהרי הוא ממעט את התוספת גם מאזהרה וגם מקראת, גם בעינוי וגם במלאכה. והגמרא אומרת שלאותו תנה ברור שיש דין תוספת, כי אחרת למה צריך למעט את זה מהקראת ומהאזהרה? אז רואים שיש דין תוספת גם במלאכה וגם בעינוי. אוקיי? אז בסוגיה שלנו גם התנה של עצם עצם, וגם התנה שחולק עליו, לכאורה התוספת היא גם על המלאכה וגם על העינוי. וזה מביא אותי לרמב״ם. כי הרמב״ם כותב כך, כסם ששבות מלאכה בו, רגע, אני לא שיתפתי אתכם, פרק א' הלכה ו', כשם ששבות מלאכה בו, בין ביום, בין בלילה, כך שבות לעינוי, בין ביום, בין בלילה. וצריך להוסיף בכל על הקודש בכניסתו וביציאתו. שנאמר, ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, כלומר, התחיל לצום ולהתענות מערב תשעה הסמוך לעשירי, וכן ביציאה שוהה בעינויו מעט מלילי 11 סמוך לעשירי, שנאמר, מערב עד ערב תשבתו שבתכם, אגב, נראה ברמב״ם שאין שיעור. שוהה מעט, הוא לא כותב כמה לשעות בדיוק. אז בכל אופן, אבל ברמב״ם משמע שהתוספת היא רק על העינוי. הוא אומר, כשם ששבות מלאכה בין ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום, וצריך להוסיף בכל הקודם בכניסתו ויציאתו, שנאמר, והניתם את נפשותיכם, כלומר, התחיל לצום ולהתענות מערב תשעה סמוך לעשירי. האם עשיית מלאכה? לא מזכיר. באמת הנושא כלים פה מדייקים, גם מגיד משנה וגם הלכם משנה, מדייקים שלפי הרמב״ם התוספת היא רק על העינוי, ולא על המלאכה. ויש פה עריכות, אני לא אכנס לזה, יש פה עריכות במגיד משנה ובלכם משנה. השאלה איך, מה הייתה גרסת הרמב״ם בגמרא, בסופו של דבר הם מציעים שהרמב״ם לומד את דין התוספת, רק על עינוי, זה המגיד משנה שכולם פה. כן, אומרת, אולי תראו ככה. קודם כל, שני דברים יש ברמב״ם, אולי בכל זאת נסתכל. שני דברים יש ברמב״ם. דבר אחד, דין התוספת הוא רק על העינוי. דבר שני, הרמב״ם לא מביא את דין התוספת לא על שבת ולא על יום טוב. רק על יום כיפור. עכשיו הוא אומר, מדברי רבנו נראה שאין תוספת בתורה אלא בעינוי, אבל לא בעשיית מלאכה. לא ביום הכיפורים ולא בשבתות. עכשיו שימו לב, אם אין תוספת מלאכה בשבתות, אז בשבתות אין תוספת בכלל, כי עינוי לא שייך בשבתות. זהו שכתב, מתחיל לצום ולהתענות, וזהו שלא נזכר בדבריו בהלכות שבת תוספת כלל מן התורה. ובפרק יום הכיפורים נראה שהדבר במחלוקת תנאים, ששם יש מי שדרש, יכול יהיה מוזר על תוספת מלאכה, תלמוד לומר, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, על עיצומו של יום הוא מוזר, ואינו מוזר על תוספת מלאכה. אז מה, בטענה של עצם עצם, הוא לומד את דין תוספת מהמיעוט שנדרש לגבי קראת ועזרה ביום כיפור. ברור שדין התוספת לשיטתו זה רק ביום כיפור. מצד שני, אבל לשיטתו נראה שזה גם במלאכה. אז רק על יום כיפור. וברייתא אחרת שנו שם, והניתם את נפשותיכם מכאן שמוסיפים מחול על הקודש וכולי, ימים טובים מניין, נאמר למר תשבטו, שבתות מניין, תלמוד לומר שבתכם, מה למדת, שכל מקום שנאמר שבות מוסיפים מחול על הקודש. אז מה רואים? שיש דין תוספת לא רק ביום כיפור, אלא גם בשאר הימים. זאת עוד מחלוקת בין התנא של עצם עצם לתנא שחולק עליו. האם יש דין תוספת גם בשבתות וימים טובים, או רק ביום כיפור? עכשיו, פה יש דבר מוזר, כי המגיד משנה טוען, המגיד משנה בעצם טוען שזה הולך אותו דבר, שמי שאומר שהתוספת נאמרה רק על יום כיפור, אז הוא אומר שהתוספת נאמרה רק על העינוי, לא על המלאכה. לכן בשבתות בימים טובים לא שייך דין תוספת. האמירה של הרמב״ם שזה רק בעינוי, האמירה של הרמב״ם שזה רק ביום כיפור ולא בשאר הימים, זאת, זה שני צדדים שאותה מטבע. כלומר שכל דין התוספת הוא רק על העינוי שביום כיפור, על איסורי מלאכה אין דין תוספת בשום מקום. לא ביום כיפור ולא בכל מקום אחר. טוב, זה לא מסתדר עם הגמרא שלנו. בגמרא שלנו זה לא הולך עם אף טענה. הטענה של עמוד ב' הוא לומד שיש דין תוספת גם בשבתות וימים טובים. ואז יכול להיות זה רק על מלאכה, אני לא יודע, אבל זה בשבתות וימים טובים. באמת הוא לומד מערב עד ערב, תשבטו שבתכם. אז על השביטה, והיה מקום להגיד שזו שביטה ממלאכה ולא מעינוי. כמו בשבתות וימים טובים. אבל הטענה של עצם מעצם, הוא לומד את זה על העינוי. הוא לומד את זה בגלל שאנחנו ממעטים את התוספת מקראת ומילאו. משמע שאיסור יש, וזה רק ביום כיפור. אבל אנחנו ממעטים את מקראת ומילאו גם במלאכה וגם בעינוי. אז הרמב״ם לא מסתדר לא עם התנא של עמוד ב', כי שם מדובר גם בשבתות ימים טובים, אבל גם לא עם התנא של עמוד א', כי התנא של עמוד א' אומר שזה גם על העינוי וגם על המלאכות. והרמב״ם אומר זה רק על העינוי, ורק ביום כיפור, אז אתה לא כמן. לכן המגיד משנה הזה קשה. אני לא בטוח אגב שהדיוק ברמב״ם הוא נכון. כי מה שהרמב״ם כותב, תסתכלו פה את הלשון, שצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו, שנאמר והניתם את נפשותיכם בתשאל החודש בערב. כלומר, התחל לצום ולהתענות מערב תשעה סמוך לעשירי. לצום להתענות ולא לעשות מלאכה, הוא מתכוון. הכוונה, תוסיף בחול על הקודש. כל מה שאתה עושה ביום כיפור, תעשה גם בתוספת. גם מלאכה וגם עינוי.
בסוף אבל, בסוף הוא כותב, ביציאה שואב בעינויו. ביציאה הוא מדגיש את העינוי.
גם בכניסה הוא מדגיש את העינוי. כלומר, התחיל לצום ולהתענות מערב תשעה. אני רק טוען שזה שגרה דלישנה. כשהוא אומר שזה יום כיפור, כבר אומר, תתחיל את דיני יום כיפור קודם. מה זה דיני יום כיפור? הוא רצו ולהתענות, אבל ברור שמתכוון גם למלאכה. כי אחרת, הוא קצת נוקט פה לשון בעייתית. כשם ששבות מלאכה בו ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה, נכון? בינתיים מלאכה ועינוי זה אותו דבר. וצריך להוסיף מחול על הקודש בכנסתו ויציאתו, שנאמר ויתן את נפשותיכם בתשאל החודש בערב. עד כאן ברור שגם המלאכה וגם על העינוי. פתאום הוא אומר, כלומר, התחל לצום ולהתענות מערב תשעה, זה לא כלומר, עכשיו תוסיף לי סייג, אבל דע לך שזה רק על צום ולא על המלאכה, לא אומר אבל דע לך, אלא כלומר, הוא מסביר. אז בהחלט יש מקום להגיד, הכלומר הזה, זה בסך הכל קיצור, זאת אומרת, תתחיל את כל דיני היום כיפור קודם, למשל, לצום, להתענות, לא לעשות מלאכה וכן הלאה, וכנל במוצאי היום. ואז, אם אני צודק בזה, אז הרמב״ם פוסק כמו התנא של עצם עצם. הוא בעצם אומר שזה רק ביום כיפור, ולכן הוא מביא את זה רק על יום כיפור, כי הוא לא פוסק כמו התנא השני, אבל מצד שני, זה מסתדר עם התנא של עצם עצם, כי זה גם במלאכה וגם בעינוי, ומה שהוא כותב פה רק על העינוי, זה רק שגרה דלישנה. דיני יום, כשאתה רוצה להגיד דיני יום כיפור, אתה אומר תענית וצום, כי זה הדינים המובהקים שמציינים את יום כיפור. זאת אומרת, לכל דיני יום כיפור. ויותר מזה, קצת נראה מכאן גם, שהרמב״ם כנראה תופס שיום, ש, שהתוספת היא המשכה של יום כיפור עצמו. זאת אומרת, תמשיך את מה שאתה עושה ביום כיפור, קצת קדימה וקצת אחורה. זה לא מוצג פה בתור איסור מחודש, או עשה מחודש. אני לא בטוח, יכול להיות שהוא מדבר רק על הפרקטיקה. בפרקטיקה צריך להתחיל קצת קודם ולסיים קצת אחר כך. שאלה האם זה מקור נפרד או לא, אני לא יודע. אבל כשהוא כותב את זה, איך הוא מכניס את זה כשכם של שבות מלאכה ביום ובלילה, לקח שבות לעינוי ביום ובלילה, וצריך להוסיף מחול על הקודש, להוסיף זה נראה כאילו שאותו עניין מתרחב יותר. כן? אבל לכם משנה מעריך, אני כבר לא אכנס לזה כאן, לכם משנה מעריך ומציע גרסאות שונות בגמרה, הוא שואל על הרמב״ם, על המגיד משנה הזה, שיש בזה סתירה, זה לא מסתדר עם אף אחד מהתנאים, הוא עושה שם ערבוב שלם בגמרה ומביא גרסאות שונות בגמרה, הוא מיישב גם את הריף שקראנו קודם, אבל אני אשאיר לכם את זה, נסתכל בזמנכם הפנוי. אני רוצה עוד כמה הערות להספיק על התוספת, ואני רואה אולי להספיק עוד משהו, אני רואה שאני לקח לי יותר מדי זמן. טוב, קודם כל אני רוצה להעיר כמה הערות. הרמב״ם, אם באמת הרמב״ם מבין, אם הרמב״ם באמת פוסק כמו התנא של עצם עצם, ולכן התוספת היא רק ביום כיפור, אבל היא כנראה גם על המלאכה וגם על העינוי, ולא צודקים הלחם משנה והמגיד משנה, אם אני צודק במה שאני אומר, ואז לא צריך את הגרסאות ולא צריך כלום. אז הרמב״ם מתיישב עם הגמרא כפשוטה, רק צריך להבין שמה שהוא אמר עינוי, הוא מתכוון כדוגמה, הכוונה לכל דיני יום כיפור. ואז הוא הולך, עם התנא של עצם עצם. אלא שלפי זה צריך לצאת, לפי הרמב״ם, זאת אומרת, לפי זה, אז כמובן, אז מה התנא של עצם עצם עושה עם ערב עד ערב? הוא לומד מזה את החובה לאכול בתשיעי. אבל הרמב״ם לא מביא את החובה הזאת. הוא לא מזכיר בהלכות שביתת עשור, שיש מצווה לאכול בתשיעי. וזה קצת קשה, כי אם הוא אומר שבגמרא אצלנו נחלקו התנא של עצם עצם עם התנא השני, והוא פוסק כמו התנא של עצם עצם, ושזה נפקא מינות הלכתיות, כמו שראינו עכשיו, זאת ממש מחלוקת להלכה, זה לא רק מה שמהות דורשים. אז אם זה ככה, הוא היה צריך להביא את, את החובה לאכול בתשיעי, ולהפך, לשיטת הרמב״ם, שיש פה מחלוקת תנאים, אפשר היה להגיד שהוא לא מביא, שמי שלא מביא את החובה לאכול בתשיעי, זה לא קשה עליו מהגמרא, כי הוא כנראה פוסק כמו התנא השני, לא כמו התנא של עצם עצם. זאת מחלוקת. זאת מחלוקת הלכתית. אבל הרמב״ם שפוסק כמו התנא של עצם עצם, הוא כן היה צריך להביא את האיסור הזה. למה הוא לא מביא? עוד הערה שצריך לדון לגביה, זה מה עם שאר העינויים בתוספת. ברמב״ם נראה קצת שכמו השבות לעינוי ולמלאכה ביום ובלילה, כך גם בתוספת, והוא לא מחלק. אז הוא אומר לצום ולהתענות. מה זה לצום ולהתענות? הפשטות לצום ולהתענות, הכוונה כל העינויים. זאת אומרת שדין התוספת כולל את כל העינויים ולא רק את האכילה והשתייה. ושוב פעם, קצת יותר הולך לכיוון שרואה את התוספת כהמשכה של יום כיפור ולא כדין מחודש. אם זה היה דין מחודש, הייתי מצפה שיהיה מקור לכל אחד מהאיסורים האלה בנפרד. כמו של יום כיפור יש מקור לכל אחד מהאיסורים האלה בנפרד. האם זה המשכה של יום כיפור עצמו? מה שאומרים לי זה להמשיך את יום כיפור לפני ואחרי, כל מה שיש ביום כיפור. למעט מה שהתמעט, הקראת, ואולי גם עליו, אבל זה ממשיך את יום כיפור עצמו. עוד דנים האחרונים, האם בן אדם צריך לקבל על עצמו את התוספת, או שחלה עליו התוספת בלי קשר? אז אור זרוע, זאת אומרת, האחרונים כותבים, יש בחלקת יואב, באור החיים בסימן למד, דן בזה למשל, הוא מביא ראיה מהרית, והרית ודורש קידוש ותפילה בתוספת. הזכרתי את זה בשיעור הקודם. כי הוא רואה את התוספת כהמשך של היום, אז לכן אפשר לעשות קידוש בתוספת. לא רק שזה המשך של היום, אלא גם שיש קדושה ליום של התוספת, זה לא רק המשכה של האיסורים, כן? ואז הוא אומר שכנראה מהרית והזה מניח שצריך את קבלת האדם. הראיה, כי הקידוש הוא-הוא קבלתו של התוספת. לכן צריך לעשות קידוש בתוספת. אני לא 100% בטוח שהראיה הזאת טובה, יכול להיות שלא צריך את קבלת האדם, והתוספת קיימת גם ככה, אבל צריך לקדש, ברגע שנכנס יום כיפור צריך לקדש. זה לא אומר שהקידוש הוא-הוא הקבלה. אני רוצה לטעון שהקידוש הוא-הוא הקבלה. גם בשבת אני מקדש אחרי שקיבלתי את השבת. ולכן אני לא בטוח שזאת ראיה כל כך טובה מהריטווה. בכל אופן יש הוא וכעוד אחרונים כותבים שנחלקו בזה הריטווה, באור זרוע נגד השיטה המקובצת ותוספות, נחלקו בזה האחרונים. הראשונים, סליחה. מה קורה, נגיד שיש שיטה, האור זרוע, ואומר שצריך לקבל, מה קורה אם הוא לא קיבל? אם הוא לא קיבל את התוספת על עצמו, אז לכאורה הוא ביטל את העשה של התוספת, והמלאכות והעינויים, אבל מותרים. אם הוא יעבור על מלאכות ועל העינויים, הוא לא עובר איסור. כי הוא לא קיבל את התוספת, ובלי זה אין תוספת. יש כאלה שכתבו שקבלת הציבור מועילה גם עבורו, ולכן זה מחייב אותו. אם הוא על אי בודד, זה אולי נפקמינה. בסדר? יש עוד דיון בשאלה, האם יש איסור על כל מלאכה בתוספת, כל מלאכה ומלאכה, שהוא יעשה בתוספת יש איסור, בהנחה שזה גם אסור במלאכה ולא רק בעינוי. אם הבעיה היא, אם אתה צריך להוסיף על עצמך יום כיפור, את התוספת על יום כיפור, יכול להיות שכל המלאכות שתעשה שם זה לא משנה. אתה תכלס, מה שעברת זה שלא הוספת מחול על הקודש, ולא עברת על כל מלאכה ומלאכה בנפרד. הרבה דיונים, עוד פעם, ראיות אפשר להביא אולי בדיוקי לשון בראשונים, אבל זה הכל מהכרס. אז אפשר לדון בזה לכאן או לכאן, אני לא חושב שיש פה ראיות טובות, בשום כיוון. יש כאלה שדנו, האם יכול לקבל על עצמו חלק מהאיסורים בתוספת. זה נדמה לי יהיה תלוי בשאלה הראשונה ששאלתי. האם התוספת זה הרחבה של היום עצמו והאיסורים רק נגזרים? או שזה הרחבה רק של האיסורים, אבל היום מצד עצמו הוא לא יום מקודש. אם זה הרחבה של היום והאיסורים נגזרים, אז אין מקום לחלק מהאיסורים, הרחבת את היום, אז כל האיסורים חלים עליך. אבל אם זה הרחבה של האיסורים, וצריך קבלה, נניח כמו זרוע שצריך קבלה, אז מה שקיבלתי, קיבלתי, מה שלא קיבלתי, לא קיבלתי. יכול להיות שעברתי איסור בזה שלא קיבלתי על עצמי תוספת על כל האיסורים. אבל תוך כל עוד לא קיבלתי, ועברתי על האיסורים האלה, לא עברתי. לא סורים עליהם. באמת שקצת צריך דיון לשיטות שלא צריך קבלה של האדם בתוספת, ונניח שיש שיטות שאין לה תוספת שיעור זמן, כן, כמו הראש והרן, נגד מה שראינו בתוספות וברשבה. אז איזה נפקמינה יש לדין תוספת בכלל? אין לזה שום נפקמינה. כי הרי אם לא צריך את קבלת האדם, והרי בספק בבין השמשות עצמו ודאי שאני לא אעשה שום דבר. והרי שנייה קודם, גם כי אני לא עושה שום דבר, כי אי אפשר לדעת שנייה אחת, אז תמיד קיימתי את דין תוספת. ולא צריך לקבל על עצמי, אם צריך לקבל על עצמי, שזה נפקא מינה, צריך לקבל על עצמי תוספת, שנייה לפני יום כיפור, או קצת לפני יום כיפור, אבל שיהיה ברור שעשיתי עוד משהו, חוץ מזמן הספק, מהבין השמשות. אבל אם לא צריך קבלה על עצמי, כי אני מצטרף שיטות, אם לא צריך קבלה על עצמי, ואין לשיעור דין תוספת, אין שיעור לדין תוספת, אז אין לזה שום נפקמינה בעצם, אתה תמיד מקיים את דין תוספת. נדמה לי שהנפקמינה היחידה שיכולה להיות, זה שמי שעובר על דין בין השמשות, עובר על מחלל יום כיפור ובין השמשות, אז הוא לא רק עבר על ספק איסור, הוא גם ביטל את העשה של תוספת. זה הנפקמינה מדין תוספת. פשוט עובר על שני איסורים, זה הכל. או אם תרצו, מי שמקיים את המצווה הזאת, אז מקיים שתי מצוות. הוא לא מקיים שתי מצוות, אלא נמנע מספק איסור ביום כיפור, ומקיים את המצווה של להוסיף תוספת.
לכאורה אולי אפשר לומר נפקא מינה, שכתוב שיתירו דברים, אולי זה רבנן באמת, בדאורייתא זה יהיה פחות, אבל יתירו דברים בין השמשות, אז אם יש תוספת, זה יעזור.
לא שומע.
ביתירו דברים, איסורים, בדרבנן, בין השמשות.
בין השמשות.
כן, אז יכול להיות שאם יש תקיעו תוספת, רק מדי רבנן, אבל זה לא, כן. זה לא עונה על הדאורייתא.
מה נפקא מינה? זה תוספת לדין דאורייתא. מה נפקא מינה מזה? טוב, עכשיו לגבי, אני אנסה להספיק עוד קצת, לגבי אכילה בתשיעי, פה באמת אין הרבה, זה רק כמה הערות, חלקן ידועות. למסקנת הסוגיה שלנו, נראה לכאורה שזאת מחלוקת תנאים. לפי התנא של עצם עצם, יש איסור, יש חובה לאכול בתשיעי. לפי התנא שלנו, אין לזה מקור. מערב עד ערב זה דין תוספת, זה לא אכילה בתשיעי. אז לכאורה אין דין כזה. דבר רמב"ם כבר הזכרתי שהשמיט את הדין הזה. הלכות יום כיפור זה לא מופיע. לכאורה זה בגלל שהוא פוסק לא כמו התנא של עצם עצם. אבל ראינו שהוא כן פוסק כמו התנא של עצם עצם. יש פה איזושהי בעיה. עכשיו, מצד שני, הרמב"ם בהלכות נדרים, מזכיר כן את העניין הזה, בדרך אגב, זה בהלכות יום כיפור, זה לא מופיע. אבל בהלכות נדרים הוא מזכיר את זה, בואו אני אשתף לכם, פרק ג' הלכה ת', כותב ככה, הנודר שיצום בשבת או ביום טוב חייב לצום, שהנדרים חלים על דברי מצווה כמו שבהרנו. לכן, הנודר שיצום יום ראשון או יום שלישי כל ימיו, הוא פגע בו יום זה, והרי הוא יום טוב, או ערב יום הכיפורים, הרי זה חייב לצום, ואין צריך לומר ראש חודש. פגע בו חנוכה ופורים, יידחה נדרו מפני הימים האלו. הועיל ואיסור הצום בהם מדברי סופרים, הרי הם צריכים חיזוק, וידחה נדרו מפני גזירת חכמים. אז בתוך הדברים הוא מזכיר את ערב יום כיפור, והוא קורא לזה שבועה על דבר מצווה. מי שנשבע לצום בערב יום כיפור, יש חובה לאכול, או בראש חודש, כמו בשבת, כמו ביום טוב. ובכל זאת הוא אומר שהשבועה חלה או נודר, זה פשוט השבועה, זה לא נדר, שזה חל על דבר מצווה. אז רואים שלא, שלאכול בערב יום כיפור זאת מצווה לפי הרמב״ם. אז למה הוא לא מביא את זה בהלכות יום כיפור? אז ברוך השולחן כתב שהרמב״ם מתייחס לדין הזה כמנהג. להרבות בסעודה. גם בלשון הגמרא כתוב שמי שאוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי. זה נראה קצת כמו איזה המלצה, רבותה, עניין יפה. זה לא נראה כמו דין. ויכול להיות באמת שמה שכתוב אצלנו בגמרא זה לא דין לאכול בתשיעי. הפסוק מלמד שיש עניין כזה. ולכן הרמב״ם לא מביא את זה ביום כיפור, כי זה לא מהלכות יום כיפור. אבל יש עניין כזה. אבל רק צריך לשים לב שיש פה חידוש בדיני שבועות. כי הרמב״ם אומר שלעניין שבועות, הדבר הזה נקרא שבועה על דבר מצווה, והוא חל. כשפה כתוב שהוא חל, זה לא נורא כל כך. הוא חל, או זה טריוויאלי שהוא חל, כי זה בעצם רק עניין, זה לא ממש מצווה. כן, אבל הרמב״ם מכניס את זה לתוך הרשימה של שבועות כאלה שאתה נשבע על דבר מצווה, בין אם זה מצווה ממש, בין אם זה עניין, אז זה חל. היוצא דופן היחיד, זה חנוכה ופורים, דברים ש... חיוב האיסור הצום בהם הוא מדברי סופרים, ששם עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. אבל בדבר שהוא עשה מן, שהוא איסור תורה, או חובה מן התורה, סליחה, או עניין, שם באמת השבועה חלה. אתה רוצים לב שבעצם אין פה ראיה ברורה ברמב״ם שזה בר מצווה. אני מביא את זה ברשימה, דבר המצווה שמופיע פה זה על יום טוב ושבת. זה ודאי דבר מצווה. ערב יום כיפור, מכניס את זה פה ברשימה, כי היה מקום אולי להגיד שגם על זה שבועה לא תחול, כי סוף סוף יש עניין, אפילו עניין שמלמד בפסוק, לאכול. מי שנשמע את זה לא יכול להישמע, כי אתה צריך להישבע על דברי רשות. הדבר מצווה אתה לא יכול להישבע. יכול להיות שכיוון שזה שייך לעניינים של ראוי ולא ראוי, זה לא סתם עניין ניטרלי, אז היה מקום לחשוב שאולי שבועה לא תחול על זה, ומשמע לן שהיא חלה על זה. זה כך טוען ערוך השולחן, ואז באמת יוצא שאין איסור כזה, אבל אז צריך, אז זה מיישב את מה שאמרתי קודם. למה? כי הרמב״ם באמת פוסק כמו התנא של עצם עצם, והרמב״ם כן לומד את הדין של אכילה בתשיעי מתוך הפסוק של מערב עד ערב, רק הוא לומד את העניין שראוי לאכול, לא שיש מצווה לאכול. ולכן הוא לא מביא את הדין הזה בהלכות יום כיפורים, אלא רק בהקשר הזה של שבועה על דבר המצווה. יש בדברים מפורסמים, ראיתי מישהו שאומר שהייתה אהבה אמינה, שאם מישהו נדר לצום בערב יום כיפור, זה לא יחול, למה? כי אם זה יחול, אז הוא יצום בתשיעי, ואז הוא לא יוכל לצום בעשירי. זאת אומרת, הבעיה היא לא שהוא צם כנגד המצווה לאכול בתשיעי. אלא שאם הוא יקיים את השבועה שלו, זה יפגע במצווה לצום בעשירי, לא לאכול בתשיעי. פשוט כי אם הוא לא יאכל בתשיעי, הוא לא יצליח לצום בעשירי. ואז לא צריך לדייק מהרמב״ם שיש מצווה לאכול בתשיעי. טוב, נראה לי דחוק. גם במאירי, בברכות, בדף ח' כותב שהאכילה בערב ערב יום כיפור זה הכשר מצווה. אתה אוכל את זה כדי שתצליח לצום ביום כיפור. זה מין הכשר מצווה. גם בעמק שאלה, מאיר, שבלשון השאילתות, שאילתה קס"ז, אז כתוב שם כך, כל האוכל בתשיעי ומתענה בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי בעשירי. זה מעניין הלשון הזאת. כי אצלנו בגמרא כתוב, כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי בעשירי. הוא מוסיף, כל האוכל ושותה בתשיעי ומתענה בעשירי. מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי בעשירי. למה הוא מוסיף את זה? כי כנראה הוא מבין שזה הכשר מצווה. רק אם אתה מתענה בעשירי, אז מתברר למפרע שהאכילה בתשיעי הייתה מצווה, כי היא זו שאפשרה לך להתענות בעשירי. בלי זה לא היית מצליח להתענות בעשירי. אז אתה שאין באמת מצווה לאכול בתשיעי, זה הכשר מצווה כדי שתצליח לצום בעשירי. אבל האמת שזה קצת קשה, כי הגמרא אומרת בפשטות שאם יש לך ספק, אתה צריך לצום יומיים. ראינו את הגמרא הזאת בהבדלים בין יום כיפור לבין שבת, שספקו ביום כיפור ספק עד יום הלחומרה ובתשעה באב לכולה. נפקא מינה, אם יש מצווה לאכול ביום, בערב יום כיפור, למי שלא מתענה ביום כיפור, כי הוא חולה. כן, אם זה הכשר מצווה, אז אין מצווה כזאת. יש תשובת רבי עקיבא איגר ידוע, ועוד אחרונים דנים בעניין הזה, האם זה הכשר מצווה או שזה מצווה עצמאית. רב חיים, כידוע, הקפיד כל היום ללעוס כל מיני סוכריות וגרעינים וכל מיני דברים כאלה, רק כדי לקיים את מצוות האכילה, הוא תפס את זה כמצוות אכילה רגילה. כל מה שאתה אוכל נזקפת לזכותך מצווה. אם זה רק הכשר מצווה, אז אין לזה שום טעם. אם זה רק הכשר מצווה, אתה צריך לאכול כך כדי שתצליח לצום בעשירי, אבל אין עניין לאכול כמה שאתה יכול לאורך כל היום התשיעי. כן, זה נפקא מינות שכבר מופיעות בתשובת רבי עקיבא איגר ועוד דברים. טוב, אני אעצור כאן לגבי החובה לאכול בתשיעי. יש לי עוד סעיף אחד שאני צריך לעשות בהקשר שלנו, זה היחס לזמן של יום כיפור, אם הוא מורכב מחלקים או לא, אז אני אקדיש לזה את תחילת השיעור הבא, ואז נמשיך לגבי, אמרתי לכם, לגבי נשים וקטנים, תראו את הסוגיה בדף פי ב' אצלנו, ואת הסוגיה בסוכה בדף כף ח' שהיום גם קראתי ממנה חלק. חיוב נשים ביום כיפור, וחיוב קטנים זה במשנה בדף פי ב' והגמרה שם. אוקיי.
תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום.